מגיע לאן מגיע טוב. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שליט. ביחס אלינו ניצוץ אחד מאור חיי האבות. חיי האבות, קדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם. כלומר, מצד הגדולה האיכותית הופיע בחייהם הגבורה האלוהית העליונה. כלומר, שהתוכן העליון של תורה הופיע בחייהם בתור טבע, שזה שייך למידת הגבורה האלוקית, שהתוכן האלוהי העליון והעצום מצליח להצטמצם ולהופיע כטבע החיים עצמם. וזו גם קדושתם המיוחדת של האבות. כלומר, לא רק שייכות לתוכן מאוד מאוד גדול שמופיע בתורה, אלא מדרגה של קדושה, כמו שאנחנו מכירים במסילת ישרים, שכל השאיפות שלנו וכל הערכים שאנחנו קשורים אליהם לא מופיעים כתביעות חיצוניות, אבל מופיעים כסגולת החיים עצמה. אז זו הייתה גדולתם של האבות, ואל הדבר הזה אנחנו צועדים. כל מהלך התחייה הוא כדי להשיב אותנו ולנו, להשיב לנו את המדרגה הזו, להביא אותנו למדרגה הזו, שבו כל היחס אל התורה והיחס אל המצוות וכל הערכים שמופיעים בתורה לא יופיעו עוד כתביעות מבחוץ, אלא יהיו מסוכים וזוגים ומופיעים בחיים עצמם. אז בעוד שכשהיינו רחוקים ממהלך התחייה, הרי הצורך להתמסר לא אל מאוויי החיים עצמם, אלא להתמסר אל הערכים שמופיעים בתורה, בבית המדרש, בית הכנסת, והיה צורך לבדל את המקום שבו נפגשים עם התורה מהמרחב שבו החיים הטבעיים, חיי החול, מוצאים להם מקום. אבל כשהניצוץ הזה מאור חיי האבות הולך ואור באחרית הימים, כדי להשיב אותנו לתחיית עולמים, אותנו ואת העולם כולו. מה הכוונה להשיב אותנו לתחיית עולמים? הכוונה שכל העולמים כולם, בין העולמים השמימים, בין העולמים הארציים, אבל כל ההיקף של כל חיינו כולנו הולך לשוב לתחייה, הולך לקבל את משמעות החיים האמיתית. לא עוד חיים שהם ריקים מתוכן, רק צריכים להתמסר לתוכן שמופיע מחוץ להם, כמו התפיסה החילונית שהחיים הטבעיים אין בהם רק ערך טבעי, פיזיקלי, והערכים נלקחים מעולם המוסר, שזה מציאות אחרת. צריך לראות מה היחס בין החיים הטבעיים, החיים המוסריים, לא כך. החיים האמיתיים זה חיים שכל הטוב וכל היושר וכל הצדק וכל האיכות וכל הנשמתיות מופיעים בהם כטבע. אז ניצוץ אחד מאור חיי האבות, אומנם הוא מופיע רק עם ניצוץ, וכי בחיינו שלנו מופיע הפרצוף השלם, מופיע כבר צורת החיים השלמה כמו חיי האבות, ודאי שלא. מה שמופיע בחיינו זה רק ניצוץ, כוונה מאוויים כמוסים, שהוא לקוח, הניצוץ הזה הוא לקוח ממדרגת החיים שאליה אנחנו הולכים, צועדים, והיא כפי מה שהיינו בעברנו, אבל הוא מופיע רק כניצוץ, איזה נטייה ששייכת על הגודל הזה, אבל כשהיא מתלבשת במאוויים של החיים של היום, החיים הזמניים של היום, אז היא מופיעה בתור כל מיני תנועות של ליברליזציה וחופש והרחבת חיי החולין. אבל כשאתה מזהה מה הניצוץ שמדליק, משלהב, מעורר, מהו הכוח המתעורר, מה מעורר, מה מעיר את השאיפה הזו שאחר כך בהסתעפויותיה היא מתגלה בתור שלל הנטיות שאנחנו מכירים היום, ביניהם גם נטיות מאוד כאורות, כמו שהרב יגיד בהמשך, סירה מנובלת, בזויה וחדלת אישים, כן, מגיע עד לרמות מאוד מאוד נמוכות, או של ריקנות, או של אפילו כאור וניבול וביזוי, כן? יכול להיות ביזוי ויש חדל, יש חדל אישי, כלומר ריקנות, יש ביזוי, כן? שיעור הקומה האנושי נעשה מבוזה מתוך המתירנות, מתוך החופש, מתוך ההחצנה הגדולה והרגשת עוצמת החיים. נכון, כל זה זה בפנורמה, בנוף, בחלון הרעבה. אבל מה הניצוץ שמדליק את הכל, ההולך באור באחרית הימים, וכמו שנהיה יותר קשורים אליו, ככה הוא יופיע יותר בחיינו במטבע הנאמנה לו, כלומר בתור חיי אבות. ניצוץ אחד מאור חיי אבות, מקדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם, ההולך באור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל ואימו יחד את העולם כולו. אבל אומר לנו הרב פה כלל, כשמדובר להשיב את החיים אל מדרגתם, זה תמיד בא בהדרגה. אם תחייה פירושו של דבר שזה תוכן שמיני יורד על החיים וכובש אותם תחתיו, אז זה לא היה צריך הדרגה, זה בא בפתע פתאום. אבל אם החידוש הוא שמתגלה הטבע, כמו שמתגלה שהחיים עצמם זו מדרגתם, אז זה תמיד בא בסדר והדרגה. כמו שיש ברב מובן כזה, שמה זה לדחוק את הקץ? לדחוק את הקץ פירושו של דבר לרצות שלא יהיה בהדרגה, לחכות שזה יהיה בדליגה. זה נקרא לדחוק, לדחוק פירושו של דבר, כן? לדחוק שיהיה לא לפי הסדר וההדרגה. כי אנחנו יודעים היום מהי מדרגת החיים של ימין, אז כדי להגיע לאותה שלמות אנחנו רואים כמה אמצעים נמצאים בחיינו ששייכים אל השלמות הזו, מצד שני כמה אנחנו עוד רחוקים. אז כדי שיתחולל מהלך שישיב את החיים להיכן שהם צריכים להיות, זה צריך להיות בסדר והדרגה. סדר והדרגה זה לא אומר שלא יכול להיות מהר, זה יכול להיות מאוד מהר, כל מיני מהפכות עולמיות, כל מיני בירורים מאוד מאוד יכולים להיות טראומטיים, יכולים להיות משמחים מאוד, אבל שמביאים לדליגות. אבל הסדר והדרגה ניצחים, כמו שהרב מסביר באיגרת, גבורת הגבורות של קימה 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 קימה, זה לא בגלל שאין לקשבוך הוא מספיק מרת, וזה גבורת גבורות כדי שהאור יופיע באופן שהחיים יסתגלו אליו. ככה הרמב״ם מסביר באיגרת תימן את הפסוקים, הופיע מהר פרן ואתה מריבבות השם מסיני בא וירד מסיר לם, הופיע מהר פרן ואתה מריבבות קודש. הרמב״ם מסביר כי מדרש חז"ל שהאור במתן תורה לא הופיע בבת אחת, אלא הופיע לאט לאט, מרחוק מהר פרן הופיע, ירד מסיר הפעיל מסיני בא. ולמה זה הופיע בהדרגה? אפשר להבין, הרמב״ם חוזר לכמה פעמים, אפשר להבין מדברי הרמב״ם שהכוונה בגלל שהאור של תורה צריך להופיע בחיינו, זה לא יכול להופיע בבת אחת. כשהוא יופיע בבת אחת אנחנו לא מסתגלים אל האור הזה, כמו אדם שעיניו היו חשוכות, פתאום כשהוא פותח את העיניים אור גדול, מה קורה לעין? מיד מסתנברת, מיד נסגרת. אז כדי שאנחנו נסתגל אל האור הזה, מה הכוונה נסתגל? לא כדי שיהיה לנו נוח, כשמדובר על אור הגאולה וגם על התורה בזמן מעמד הר סיני, בייחוד שמדובר על אור הגאולה, הכוונה שהתוכן הזה של הטוב והיושר והקדושה יהיה מסוך ומזוג בחיינו, שיתגלה שזה טבע חיינו שלנו. לכן זה צריך להופיע בסדר והדרגה. יש פה ספר אם הבנים שמחה, טוב אין כבוש בטח למעלה, אז כל זה מבואר באופן מאוד יפה, כתוב לי פה בספר אם הבנים שמחה עמוד צדי ג', וזה גם מקורות רבים אפשר לכל הפרק השני, ובעמוד צדי ג' הוא מדבר על הנקודה הזו שדיברתי עכשיו. אוקיי, ניצוץ אחד מאבות ההולך אור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל ואימו יחד את העולם כולו לפי סדר והדרגה, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה של הבנים. איפה הקדושה הזו מופיעה? כמובן במושגים שמכילים באופן גלוי קדושה ותכנים של אמונה ויראה, תורה ומצווה. אבל כל אלה הם מדרגת חיים שהיא המשך המועתק מספיחי ספחים, כלומר זה העתקות של אור, זה לא האור בעצמו. אור מועתק פירושו של דבר, זה ביטוי שמופיע כמה פעמים, אור מועתק פירושו של דבר זה לא האור בעצמו, אלא איך שהוא השפיע, איך שהוא התקבל בהרבה כלים. אז כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, ספיחי ספיחי, דברים שצמחו וגדלו מתוך הגידולים הראשונים. אז כל התכנים שלנו זה ניסיון לתרגם לתכנים דבר שהאבות היו חיים, היו חיים. אצל האבות החיים היו כשהם מלאי הגשמה של האידיאלים בפועל. זה מופיע בתור תוכן של חיים. אצלנו זה מופיע במסחאות, במילים. טוב, למדנו כבר בפעם שעברה, בעולת ראייה. שכמובן שאצלנו החיים שיופיעו יהיו הרבה יותר גדולים מאשר חיי האבות. כי חיי האבות בגלל שהיו אנשים פרטיים, נכון שמה שמופיע בחיים זה תורה. אבל כמה תורה הופיעה בחייהם? מאה. אצלנו, כבר שאנחנו אומה, יופיעו כל התכנים של התורה, שהיום הם מנסחים בתור מצוות. כהנים, לוויים, ישראלים, פדיון פטר חמור, מצוות הפרשת חלה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, כל התכנים שמופיע במדרשים. מה הופיע של אברהם אבינו? אברהם אבינו היה אדם אחד. מה כבר הופיע בחייו? מה שהופיע בחייו זה תורה. התנהלות החיים שלו לא הייתה לאומת התורה, אלא מתוך התורה. והנביאה הייתה פנימית. אבל מה הופיע בחייו? תרי"ג מצוות הופיע בחייו? מה זה תרי"ג מצוות בחייו? אבל כשמדובר בציבור, אז כבר מדובר בהופעה יותר משוכללת, יותר מוארת ויותר שלמה ועשירה של החיים. אז היא יכולה להופיע יותר תורה. טוב, כדי שכל התורה כולה תתגלה, צריך קודם כל שהיא תינתן על ידי משה רבינו, שהצליח להפוך את האידיאלים, החיים הללו, קודם כל לתוכן, דרך משה קיבל תורה מסיני. אז הצליח לעבור, כמובן נבואת משה. עכשיו, התוכן הזה מופיע בתור מצווה, בתור פקודה. תעשה כך, אל תעשה כך. האמת היא שהתוכן הזה, תחיה כך, תהיה כך. אבל זה מופיע באופן של פקודה. וכשאנחנו לומדים תורה ועסוקים בתורה, לאט לאט החיים שלנו הולכים ומסתגבים, הולכים ומתרוננים, טבעם הפנימי מתגלה, עד שאנחנו נצטרכים להיות כמו אבותינו, אבותינו היו יחידים. ואנחנו, ציבור, יכולים להופיע רק על ידי המפגש עם התורה שניתן על ידי משה רבינו. כל זה, אם אתם זוכרים, ראינו פעם שעברה בעולת ראייה, בעמוד קוף. על זה אומר הרב, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. עבדי אבות, לא אבות עצמם, העבדים, זה צד יותר נמוך, יותר טבעי. שיחתם של עבדי אבות זה עוד יותר. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. בקשר, זה לא בדיוק בקשר הזה, סתם ראיתי, מישהו הראה לי, אני חכם אחד הראה לי, דבר נפלא בהקדמה של החתם סבר לשוט שלו, שקשור לאברהם אבינו, אז אני אגיד לכם, זה לא בדיוק שייך לפסקה. אולי תוכלו למצוא קשר. אז הוא מסביר שם, למה אברהם אבינו היה תפל לשרה בנביאות? שהוא היה יכול להיות, אז אברהם אבינו היה נביא גדול. זה יכול להיות שאברהם אבינו היה תפל לשרה בנביאות. הרי ידוע גם שבזמן שנביא אחד מקבל נבואה, כל הנביאים כולם מקבלים את הנבואה. אז אוקיי, שמה שצריך לומר. אז זה יכול להיות ששרה קיבלה נבואה ואברהם אבינו לא. אומר החתם סופר, כלל מאוד חשוב. שם הוא מסביר מה זה שאברהם אוהב שם. זרע אברהם הוא אבי. הוא מסביר כך, כתוב בתורה שאברהם אבינו, כשהשבוך אמר לו שהוא מגלה, אז בחומש בראשית כתוב שהדבוק אומר המחסה אני מברעם אשר אני עושה. למה אני לא מחסה? כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למה נביא אדוני אל אברהם את אשר דיבר עליו? שואל החתם סופר, מה הכוונה למה נביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו? פשט הפסוק. עונה החתם סופר, אברהם אבינו, כידוע מהמדרש, הוא לימד אנשים לקרוא בשם השם, לימד אנשים אמונה, מה היה אומר להם? זה הכוונה, יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. בניו זה תלמידיו. איזה בנים היו לו פה? ישמעאל היה, לא היה לו פה יצחק. היה לו פה יצחק? לא, עוד לא. לא היה לו יצחק. בניו, הכוונה תלמידיו. ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות את הקמים. לימד אותם, צריך להיות מוסרים, וצריך להיות טובים, ולהאמין. בטוב במציאות, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל מה הוא אמר להם? למה להאמין? אמר להם, למה הנביא השם על אברהם את השם דיבר עליו? כלומר, אמר להם, אתם יודעים למה כדאי לכם להאמין? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהוא יביא לנו כסף, הקדוש ברוך הוא יביא, הבטיח לי שהוא יביא לנו ברכה. ככה, זה הדבר הכי פשוט, ברכה בעונש, דבר הכי נמוך. אמר להם, תשמרו צדקה ומשפט, לא בשביל האידיאל, תשמרו צדקה ומשפט, למה הנביא השם על אברהם את השם דיבר עליו? כדי שהקדוש ברוך הוא יקיים את ההבטחות וייתן לי ממון וייתן לי ברכה ואני יכול לברך אתכם בכל מיני ברכות שזה מה זה הדבר הנמוך הזה? אפילו אנחנו בפנים אל פנים לא מוכנים לרדת לדיוטה כל כך נמוכה. איך אברהם אבינו? אומר חתם סופר, מי היו אנשים שאברהם אבינו מתעסק איתם? אנשים שבשניהם היו עובדי עבוד הזרה. בשביל מה אדם עובד עבוד הזרה? עובד עבוד הזרה כדי שיהיה לו ברכה בשדה. הוא מקריב קורבן כדי שאלוהים ייתן לו בנים, האלילים שלהם ייתנו לבנים. אז אנשים כל כך נמוכים, אי אפשר פתאום היום לדבר איתם על אידיאלים רחוקים. דברים נמוכים. כך לומד החתם סופר בדוק. אומר החתם סופר, כתוב ברמב"ם שמי יכול להיות נביא? נביא יכול להיות אדם שהוא מתנשא מעל אל הזמן, עסוק כל הזמן בהשגות עליונות. אומר החתם סופר, אברהם אבינו כל כך אהב את השם, כל כך עשה שהאמונה תתפשט במציאות, שהוא כל היום עסק בהפוצות. הכוונה, כל היום עסק בהפוצות עם האנשים הכי נמוכים. לא היה לו זמן להתרומם לכל מיני מחשבות עליונות. אז לכן שרה שהייתה תנועה באוהל, אז היה לו זמן להתעסק בכל מיני מחשבות עליונות, אז זה הגיע לנבואה. אבל אברהם אבינו אומר חתם סופר, לא היה לו זמן להתעלות למדרגות כל כך עליונות. לא פשוט היה לו זמן, כי הוא כל היום עסק עם אנשים גסים ומגושמים כדי להשגיר שם שמיים בפיהם.
זה הפוך בפסקה.
למה זה הפוך? זה לא ציפיתי, זה לא היה קשור, אבל למה הפוך?
כל מה שהוא עושה זה כן
התורה, כן הכוונה, זה החיים. כל עסוק לעלות את החיים, לא עסוק רק לפגוע דברים מאוד עניינים, אלא להיות עסוק שזה מדרגת החיים. אז אברהם אבינו כל מה עסוק, זה חלק מאהבת השם. אהבת השם פירושו של דבר, זה קשור לסוגיה מאוד מאוד רחבה שאני לא רוצה לעסוק בה, כי אנחנו נפגוש אותה עם יוצא השם בפסקה י' ז', שהיא פסקה מאוד מרכזית פה בכל המערכה. אבל אהבת השם פירושו של דבר לא שאנחנו אוהבים את השם, אנחנו גם אוהבים את השם, וזה מתחיל קודם כל מזה שהשם אוהב אותנו. הכוונה שהיחס של הקדוש ברוך הוא למציאות, הכוונה שמשפיע המציאות וטובו מתגלה במציאות וחסדו מתגלה במציאות, היחס של אלוקים למציאות הוא לא יחס תובעני ומאיים, אלא יחס סימפטי, יחס של השפעה ושפע. אברהם אבינו רוצה שהמציאות תהיה מלאה שם שמיים, שיהיה יחס בין המציאות לבין הקדוש ברוך הוא. עוד נלמד על זה. אז לכן אברהם אבינו עושה גם דברים פשוטים. זה רק אני רציתי למכור לכם בחתם סופר הזה, קרא לאיזה מישהו, זה נמצא בהקדמה של השו"ת. טוב, שיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת, בה מתגלה התוכן הכביר של זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זה דבר מאוד מאוד חשוב במשפט הזה. יש מדרגה שנקראת שיחה. שיחה, אומר הרב, אני אקריא לכם איך מסביר הרב מה זה שיחה באורות הקודש ג' עמוד קוף ו', שם הרב מסביר את ההבדל בין שיר, זמר ושיח. הרב אומר שהכי עליון זה שיח. שיר זה ראשי תיבות שכל, יכולת, רצון, והכלים של האדם שלתוכם מותיר להספיג את האור, האור של האמונה והאור של דעת אלוקים, בשכל, יכולת וברצון. אבל כל זה עדיין חופף על החיים, כובש את הצדדים הטבעיים. שיח, אומר הרב, זה ראשי תיבות שכל, יכולת, חיים. לא רק רצון, יש לי שאיפה כזו, אלא שזה טבע החיים עצמה. אז ההגדרה של הרב שם לשיח היא כזאת, אני מקריא לכם: התהוות החיים בשלי מותם בהתעלות כל החול אל הקודש. זה מביא הרב את המדרש: עכשיו תורה נתתי לכם, נראה לזה תרומה, עכשיו תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. כמו שאתם זוכרים, דיברנו בפעם שעברה על העונג, יש לקבל את התורה בעונג, יש לקבל את התורה ברצון, ולעתיד לבוא אנחנו נקבל את התורה מתוך עונג, כי זה יהיה טבע חיינו. כמו אדם שמרגיש שהחיים שלו, הקיום שלו מתרבה, ועונג. אותו דבר פה. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, באוי למזה, תורה נתתי לכם. תורה משום הוראה, הדרכה. תעשה כך, אל תעשה כך, תהיה כך, תחשוב כך, תרגיש כך. כל זה בתור ציווי, פקודה אלוקית, שמגיעה מבחוץ. לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. מה זה חיים אני נותן לכם? לא הכוונה שתשתנה התורה, הכוונה שהתורה הזאת תהיה חיים, עצר חייכם. אז התעלות כל החיים אל הקודש, התהוות החיים בשלמותם, זה נקרא שיח. כן? כי עדבותיך שיחה לי. איך מתחיל המשפט? הפסוק? כל היום שיחתי, זה גם מה אהבתי תורתך כל היום שיחתי, נפלא. וגם יש בה במזמור קי"ט, זה הרבה מופיע, מה אהבתי תורתך, מתוך אהבת התורה, גישה לתורה של אהבה, של שייכות, של דבקות, כל היום היא שיחתי. יש מדרגה מאוד נמוכה, וזמירות היו לי חוקיך, הפוך את החוקים להיות זמירות. אנחנו מסביר שזמר זה כבר העתקה, זה זה חוסר שייכות. זמר זה זיכרון, מחשבה, רצון. זה מתוך איזה ניתוק. שיר זה יותר עליון, שיח יותר עליון. שיח זה כשלה בחיים עצמה. שיחה זו הכוונה תורה באופן של של הופעת החיים הטבעית. זה הניסות, אחד אור חיי אבות, זה השיחה. שיחת עבדי אבות. ובעולת ראייה, בהקדמות, בהקדמות לעולת ראייה, אתם יודעים שיש שם פסקאות של הכנה לתפילה, בעמוד י"ז, הרב מסביר שם מה זה ביצי יצחק תפוח בשדה. שיחה, מסביר הרב, הפרחה הבאה באופן טבעי מיושר הנפש. זה בדיוק שייך אל הפסקה שלנו, כוונה מתוך הטבע הישר של הנפש, כל כוחות החיים פורחים. לא לגדל אותם מבחוץ. צמיחה, כמו שיח, שיח השדה. כן? שצמח ידוע, הוא יכול לגדול רק באופן טבעי. כן? כוונה, מבפנים. אז שיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת. מה זה אהבה מסותרת? כוונה, תותרת נראה. בא מתגלה בשיחה הזו, כי זה כמובן זה אהבה נסתרת, כי באופן גלוי החיים שלנו נראים מאוד מאוד רחוקים מהתוכן האלוקי שאנחנו רוצים להיות שייכים אליו, אבל השייכות היא שייכות פנימית. עוד נראה את זה עוד מעט. בא מתגלה התוכן הכביר בשיחה הזו, כלומר באור חיי אבות שעכשיו מופיע רק בתור ניצוץ, והוא מחולל המון תנועות, והמון מהכוח המתעורר שמתעורר לתחייה, לזה הוא חותר. ובזה מתגלה התוכן הכביר של זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז מה זה זוכר חסדי אבות? שבשל זה הוא מביא גואל לבני בניהם. אנחנו בני הבנים, ההמשך המועתק מספיחי ספחים. למה הוא מביא לנו גאולה? למען שמו. כוונה, כי הרי יש תכלית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כוונה, שמו של עולם, התורה, החיים, הם צריכים להיות הופעה של אלוקים, לא אלוקים שמגיע מבחוץ. באהבה, כמובן מתוך דבקות, מתוך שייכות, מתוך זהות. אז מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, זה על ידי זוכה חסדי אבות, על ידי שמאיר את הקשר, מחיה את הקשר של חסדי אבות. חסדי אבות זה המדרגה שדיברנו עליה עכשיו. כדי ללמוד את זה, נלמד ביחד מתוך איגרת הקנה את הפסקאות הידועות, אבל זה דבר כל כך יסודי שצריך לחזור עליו כמה פעמים כל שנה. אז לכן נחזור ביחד. יש לכם דפים? ידע הדרת גאונו, זה מכתב של הרב הרדב"ז. כן, אהבה מסותרת. אהבה מסותרת זה כמו להגיד אהבה נסתרת, כי זה מתוך שייכות גדולה, דבקות גדולה של הקדוש ברוך הוא במציאות, אבל היא לא מופיעה בגלוי. בגלוי מופיע ריחוק גדול, יכול להיות, אבל באמת זה מחולל ומרמה את השייכות האלוקית שלנו, שייכות שלנו לאלוקים ושייכות של אלוקים אלינו. ואני יודע, אנחנו עוד נראה את זה, ואני אביא את זה יותר בהרחבת זה שייך עליו באהבה. בוא נראה, ידע הדרת גאונו. רגע, בוא נקרא קודם מה שכתב מר לתמוע עליי, במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. כתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק זה הכל סביב פולמוס השמיטה, כן, הרדב"ז, שהוא היה מגדולי החולקים על הרב בעניין יותר המחירה, הוא היה רב בצפת, יש לו פירוש מאוד נפלא שמודפס על הירושלמי, היה מגדולי גדולי הרבנים הגאונים. הוא כותב מכתב מאוד חריף לרב קוק, מתוך שהוא מכבד את הרב, מאוד מכבד את הרב, והוא מתפלא על הרב מדוע הוא מקרב גם את פושעי ישראל כדי להחזירם בתשובה. כתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימי תורה הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן מכתב ליקוט ניצוצות וקדושה מתור הקליפות. כך כתבתי לו, מסע בזה פתירה לברכת המיני, שאנו מתפעלים מהקרם ושברה. הוא אמר שבכלל המיני זה כל החילוינים, הפיקורסים, פוישי ישראל. אז זה הרב בא לברר, שיש הבדל גדול במינים שלהם תוקנו ברכת ולמלשינים, בין כל פושעי ישראל בדורותינו אלה. מצב ישים לכבוד גאונו ליבו לדבריי, ועבר לו לא בלשון של סתרי תורה שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, אלה דברים פשוטים, והתשובה היא באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם ברכת המינים וגם גם קירוב פושעי ישראל, וכל אחד צריך לברר מהו מקומו. כך הרב אומר, כל דבר צריך ללמוד מהו קינטה שלו. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר היחד בין ישראל לאלוקים הוא נבנה בשני מישורים. האחד הוא סגולה, סגולת ישראל. מה זה סגולה? טבע הקדושה שבנשמת ישראל, שהקדושה היא טבעית לנו, היא עצמותינו, וזה נמצא בנו מירושת אבות. כאמור, זה הפסוקים בסוף פרשת עקב, אני חושב, לא בצדקתך אתה בא לרשת את הגויים האלה, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם. מופיעה בחירה אלוקית בישראל מתוך קדושת האבות, ניתן לי סגולה מכל העמים. מסביר הרב, מהי הסגולה? כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, זה רצון הוויה ברוך הוא, שהטביע בנו כוח כזה. אומר הרב, אל תחשוב שזה טבע, כמובן איזו תכונה שמצטרפת אלינו, אלא כמו טבע כל דבר במציאות, טבע כל דבר במציאות זה עצמו, זה עניינו. זה לא שאנחנו באישיותנו יש, אנחנו אנושיים, קדוש ברוך הוא, כן, יזיל עלינו זלזלה של קורט מלח, זה קצת סגולה. כשאנחנו מדברים על הכוח הטבעי, אנחנו נראים כמו כן טבע כל דבר במציאות, שזה עניינו ואופיו, זה עצמו, זה מהותו, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. זה מי אני באמת, מי אני באמת, הכוונה, מה מונח בי מיסוד שם הוויה ברוך הוא שברא אותי. השני הוא עניין בחירה. כל העולם הבחירי שלנו שהוא נתון להכרעותינו המוסריות, הבחירה שלנו בטוב והמאיסה שלנו ברע. זה תלוי במעשה טוב ובתלמוד תורה. עכשיו, מה היחד בין שניהם? החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, כי זו קדושה אלוקית שמונחת בנו משם הוויה ברוך הוא, והוא לא מעשינו. זה קדושה בעצם.
למה הרב קורא
מזכיר שם הוויה? כי זה שם הוויה, שהוא המהווה אותנו. שם הוויה ברוך הוא זה ההוויה שלנו. ההוויה שלנו זה מה שמוטבע בנו משם הוויה. יפה. כל דבר במציאות יש מה שמוטבע הוא משם הוויה. ויש איך זה מתגלה במציאות. באדם, בכל אדם, ובייחוד בישראל, מה שמוטבע הוא משם הוויה. משהו, הווייתו, זה הסגולה שלו, ועכשיו הבחירה זה אותו חלק שנתון לבחירתנו, שהוא באיזו מידה הסגולה תתגלה. מי אנחנו, מהי סגולתנו, זה לא בכלל בבחירתנו. מה שתלוי בבחירתנו זה באיזו מידה הסגולה תתגלה בעולם הבחירה. היחס בין סגולה לבחירה זה כמו היחס בין נשמה לגוף, או בין כלל לפרט. בואו נקרא קודם נשמה בגוף. הבחירה, כל העולם הבחירי שלנו זה הגוף, עכשיו דרכו הנשמה כזו הסגולה צריכה להיגלות. אם כן, החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק הזה מבחירה, כמו שנשמה היא הרבה יותר אלוקית מאשר הגוף. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. למה הרב מדגיש בזמן הזה? כי כמובן שלעתיד לבוא הבחירה תתבטל, אז כל המציאות תופיע כפי הסגולה שלה. אבל בעולם הזה עליי ברית קרותה שהסגולה תתגלה לפי הבחירה, אבל הבחירה היא שולטת והיא מכריעה באיזו מידה הסגולה תתגלה, לא באיזו מידה הסגולה תהיה.
בזמן הזה בתחייה
או
בכלל?
לא, בזמן הזה בעולם הזה. על כן ודאי שהכל תלוי לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. זה הדגם הכללי שהוא עדיין, אנחנו לא מבדילים בין דור לדור. באופן כללי מידת הגילוי של הסגולה תלויה בבחירה. באיזה מידה חיינו יבדעו את היותנו בעלי סגולה, זה תלוי בבחירתנו. ככל שאנחנו מקיימים מצוות וככל שאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו מרחיבים יותר את הכלים ואת המרחבים שבהם הסגולה תתגלה. אבל יש הבדל מאוד גדול בין מי שמקיים מצוות מתוך סגולה לבין מי שמקיים מצוות בלי סגולה. מי שמקיים מצוות בלי סגולה זה מי שבונה כלים בלי שתוכן יצוק בהם. מי שמקיים מצוות מתוך שיש לו סגולה, אז מה שמתגלה בחיים זה הסגולה, כלומר הטבע האלוקי שבו. תורה ומצוות זה לא לרכוש רכישות מבחוץ, לא לקנות קדושה מבחוץ. שקידשנו במצוותיו, הקדושה לא מונחת במצוות. קידשנו במצוותיו, הכוונה שעל ידי מצוותיו, ככה במצוותיו, על ידי מצוותיו, לא שהקדושה מונחת בתוך המצוות, אלא על ידי מצוותיו קידשנו. כלומר הקדושה שלנו יוצאת מן הכוח אל הפועל. עכשיו הרב מסביר את החילוק בין הדורות. כאן אנחנו כבר צריכים להעמיק יותר. השם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור מסדר את סדרי הנשמות הצליחות להופיע בעולם. שימו לב, לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלה. מה ההבדל משני חילוקי המצבים? ועכשיו ביאור מאוד חשוב. המצב הרגיל שאנחנו מכירים אותו, שכוח הבחירה הוא הגלוי וכוח הסגולה נעלה, מה הכוונה? שהסגולה מופיעה רק לפי מידת הבחירה. אם אדם עושה מעשה טוב הוא קשור אל הטוב, אם אדם עושה מעשה רע אז אין לו שייכות אל הסגולה. יש בו סגולה, אבל אם הוא רק באופן תיאורטי, אז אין לו שייכות אל הסגולה. הסגולה לא משפיעה ולא מאירה ולא מחוללת הרגשות ולא מחוללת מחשבות, אלא לפי מידת הבחירה. בסדר? זה המצב הרגיל. עכשיו הרב אומר שזה מצב אחר, שבו הסגולה היא בגילוי והבחירה היא בהעלם. כלומר מה הכוונה? מה הכוונה שהסגולה היא בגילוי? הכוונה היא שהנשמה, כלומר הטבע הקדוש שבנו, הוא משפיע וממריץ ודוחף את העולם הגלוי. יש הרבה כוחות שאנחנו נדחפים אליהם מכוח הסגולה שבנו, אף על פי שעולם הבחירה לא תומך בזה, ועולם הבחירה לא משתתף בזה. ואדרבה, כשעולם הבחירה קולט לתוכו את ההשפעות של הסגולה, הוא גם עלול לאבק אותם. יש הרבה מהתנועות באותו דור שהרב מדבר עליו שהן נדחפות מן הסגולה. תמיד היחד שהסגולה זה התוכן המופיע, והבחירה זה מה שעושה את הכלים כדי שהתוכן הזה יופיע. אבל עכשיו הרב מדבר על חשבון נוסף. יש לפעמים שאדם נדחף מפנימיותו, מטבעו לעשות דברים, אף על פי שכוח הבחירה לפעמים לא מסייע לזה. יש לנו דוגמה לזה גם בחיים הפסיכיים הנפשיים הפשוטים. יש הרבה פעמים שאדם עושה דברים מתוך שיקול דעת, מתוך שהוא בוחר בדברים, אבל יש מצבים שבו המנגנונים הפנימיים, כן? המנגנונים הפנימיים הם דוחפים את האדם. כל מיני מנגנוני הגנה למיניהם, אינסטינקטים, זה לא שונה שזה הסגולה. אני רק נותן לזה כמשל ודוגמה, שלפעמים טבע האדם, אפילו נדבר על הטבע הבהמי שלו, טבע הנמוך שלו, הוא דוחף אותו, וזה משפיע הרבה על עולם הבחירה שלו. אף פי שאם הוא היה צריך לבחור בזה, עד שהוא היה בוחר, כבר מזמן היו נותנים לו מכה. כן? אז הוא ממצלט בעיניי. למה הוא ממצלט בעיניי? זה טבע. כן, זה רק דוגמה. כן, נותן דוגמה לזה. עכשיו נחזור למה שהרב כותב. יש דורות, אומר הרב, זה שייך לחסדי השם, ששפע כזה, כן? שפע כזה, שבו הסגולה, כלומר מה שמוטבע בנו מכוח שם הוויה, הקומה הזו שהיא טבעית וסגולית ומונחת בנו מסוד היצירה והיא קבועה ולא משתנה, אבל תמיד היא נעלמת בדרך כלל, והיא ליבת גילולי התלוי של מידת הבחירה. אבל יש לפעמים שהסגולה הזו מאירה. מה הכוונה מאירה? הכוונה היא משפיעה, היא מעוררת אותנו, היא מחוללת בנו כל מיני דעות, בונה בנו הרגשות, הכוח המתעורר שלנו מתעורר לתחייה מכוחה. זה כוח הבחירה נעלם, הוא עדיין לא דבר רגע לבחור כפי מה שהסגולה אומר. אומר עליו, כל, זה דורות, יש דורות כאלה, יש דורות כאלה. דור המדבר למשל, זה דור, אומר רב, שבו יש סגולה גדולה. גם בחירה, אבל גם סגולה גדולה. כן? מה אמר הר סיני? לא סגולה, נראה בנשמע. האם הם הגיעו לזה בבחירתם? לא אומר עליו, הם היו לפני 3 חודשים. עבדי, פחות משל חודשים, עבדי, כוח הפרירה שלהם וההשתלמות המוסרית שלהם הייתה נמוכה מאוד עליהם. אבל זה לא לפי החשבו, כל ההגעה שלהם למעמד הנבואה היה מכוח הפרת הסגולה. כמו שנאמר, נעשה ונשמע. זה חשבו נוסף. וכך גם הדור שלנו. בוא נראה. אומר הרב, כל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתם עשו בסכות דבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. כלומר, אם יש דברים שמתחוללים בנו מברית אבות, מה הכוונה ברית אבות? הכוונה הקשר הטבעי החי המוטבע בנו מכוח היותנו בנים של אהרון, שזו הסגולה, זה בא מצד כוח הסגולה. בעקבה דמשיחה, עכשיו פסק הלכה, אומר הרב, בעקבה דמשיחה מתגבר ביותר כוח הסגולה. כלומר שמופיעים בחיינו כל מיני נטיות שלקוחות מטבענו הפנימי, מהנטיות הטבעיות שלנו, שהן מונחות בנו מסוד סגולת האבות, שהוא תוכן. כלומר המידה הזאת שבעקבתא דמשיחא מתגבר כוח הסגולה, כפי מה שדיברנו מקודם, הוא תוכן זוכר חסדי אבות. זוכר הכוונה מחיה, קשור, מעורר את חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מה זה מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה? כלומר לא מביא גואל לבני בניהם כי הם צדיקים, לא מביא גואל לבני בניהם כי הם בחרו בחירות טובות, אלא למען שמו. לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו. יש רמז הזה, שמו בגימטריה רצון, למען רצונו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. אז זוכר כזה אבות ומביא גוי לבני בני נמן שמו באהבה, זה הופעה כוח הסגולה באופן שהוא משפיע ומקריא על עולמנו הגלוי. בסדר? זה גם התוכן בפסקה שלנו. למה ניצוץ אחד מאור חייו עוד חוזר? כי לאן אנחנו הולכים לחזור? זה שהקשר שלנו לתורה יהיה קשר טבעי, כמובן מכוח הסגולה. לא רק נבנה מהמניות, מהאחוזים שאנחנו נאחזנו בתורה על ידי הבחירה, אלא מכוח הסגולה, מכוח טבעינו. אבל עכשיו זה עדיין לא תשובה לרדבד, כי עד עכשיו מה? עד עכשיו אנחנו רק דיברנו על הערך של דור עקבי דוד משיחה.
אז מה זה באהבה?
באהבה הכוונה, אז זה יותר ואנחנו נגלה את זה, אבל באהבה הכוונה, כי זה הולכים לגלות, באהבה. מתוך מה? מתוך השייכות, מתוך הדבקות של הבורא בנו, שהיא לא תלויה בבחירה. למען שמו הולך לגלות, וזה באיזה מידה? באהבה. שזה שייך למה שהרב כותב פה, באהבה מסותרת. המידה הזו, כי מה היא הולכת לגלות? את אהבת השם אלוהים. כוונה שהתוכן האלוקי הוא לא, הוא לא מוצג גם באופן של תביעה, באופן של דבקות, באופן של שייכות. את זה אנחנו הולכים לבנות. שזה מופיע בסגולה. זה מה שמופיע מקודם, אתה רואה, מאהבת השם אתכם. רק בעבודת חשת השם לאהבה אותה. המדרגה הזו שחייבות נקראת אהבה, כמו שכתוב, זה אברהם אוהבי. אומנם, רק נקרא עוד דקה, לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן, אבל זה אי אפשר. אנחנו נראה להופעת הסגולה. רגע, יש פה בגרת הקנה, יש פה המון בגדוקים. הופעת הסגולה, כלומר שהסגולה לא מאירה בחיים, לא משפיעה. איך זה יכול להיות בדור עקבדה דמשיכה? רק במי שבא למידה הזו להיות חס וחלילה שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל, ואל תגיד בפועל מה זה מספיק, אלא בציפיית לב, אתה תגיד לא, הוא שונא ישראל, הוא דורש את רעתם, כי הוא מדווח על כל הבתים בהתנחלויות. לא, הרב צריך גם בציפיית לב, וזה המינים שהיו מצרים לישראל, ועליהם אפשר לבקש הכרעתם, הכרעתם, אף על פי שעדיין הרב לא יתלך לסגול אם יש להם סגולה או לא, עדיין יש להם סגולה, אבל זה קריטות. כלומר שהחיים בפועל קרוטים מהסגולה, הסגולה לא מופיעה בהם, לא מקרינה. ואז אומר הרב, זה צריך להיות אחד כזה שהוא שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. זה המאוויים שלו, כמה בוקר הוא שונא את עם ישראל, וזה המינים שהם מצרים לישראל, וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן. כן, יחיד רבה גם כלום, יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, מותר לתקנה דווקא שמואל הקטן שהנקים כל מידה שצינה, כמו שאמר רבי בטום ופור לדחק תשמח, כדי שיחווה עם מצוות הברכה דווקא אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה. פה כן כתוב שאיבדו את הסגולה. ובדורנו נתרבו נשמות רבות, אולי כבר איבדו את הסגולה. במובן הזה, איך אפשר לאבד את הסגולה על ידי הבחירה? אבל לא, אני לא יודע, יש פה איזה פשט שצריך ללמוד אותו, אבל זה אי אפשר עכשיו. טוב, זה אולי נראה פעם באה, או שנמשיך. בין הסגולה הנביטה על הבחירה לבין הסגולה הנביטה על הבחירה. כן, נעשה בין בית השחר.